המחקרים הבולטים במחצית השנייה של אפריל 2019, בקיצור נמרץ. האם יש תועלת לתוספת קנאביס לאופיואידים להקלה על כאב? מתוך כינוס האמריקן Pain Society. לתוספת קנאביס אין ערך מוסף בחולים שכבר נוטלים טיפול באופיואידים להקלה על כאב קרוני, וצעד זה אף עשוי להביא לעלייה בסיכון לתוצאות שליליות, דוגמת דיכאון. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שהוצגו במהלך הכינוס השנתי מטעם האמריקן Pain Society. מדגם המחקר כלל 450 מבוגרים שדיווחו על שימוש באופיואידים במרשם והשיבו על שאלונים להערכת הבריאות הנפשית ושימוש בחומרים שונים. המשיבים דיווחו על כאב קרוני אשר כלל כאב בדרגה מתונה עד חמורה במהלך ארבעת השבועות האחרונים. בהשוואה לאלו שדיווחו על שימוש באופיואידים בלבד, באלו שדיווחו כי נטלו משלב אופיואידים וקנאביס, תועדו מדדים גבוהים יותר משמעותית של דיכאון לפי סולם Patient Health Questionnaire Depression, PHQ Depression, ומדדי חרדה גבוהים יותר לפי מדדי PHQ 4 Anxiety. בקרב אלו שדיווחו על שימוש באופיואידים וקנאביס, גם תועד שימוש נרחב יותר בטבק, באלכוהול, בקוקאין ובתרופות סדטיביות. החוקרים לא זיהו הבדלים משמעותיים במדדי עצימות כאב או מוגבלות לפי סולם, Graded Chronic Pain Scale, בין קבוצת הטיפול המשולב ואלו שטופלו באופיואידים בלבד. החוקרים ציפו לראות כי חולים הנוטלים אופיואידים וקנאביס ידווחו על מדדי כאב נמוכים יותר, אך בפועל מצאו כי לא היו הבדלים. יתרה מכך, הם מצאו שבאלו שהשתמשו באופיואידים ובקנאביס תועדו מדדי חרדה ודיכאון גבוהים יותר ושכיחות גבוהה יותר של הפרעות שימוש בחומרים. מתוך כינוס האמריקן Pain Society.
הנחיות חדשות ממליצות על בדיקות סקר לסרטן שד פעם בשנתיים. בנשים ללא תסמינים חשודים לסרטן שד, מומלץ להשלים בדיקת ממוגרפיה כבדיקת סקר לממאירות פעם בשנתיים. כך קובעות הנחיות חדשות מטעם ה-American College of Physicians. ההנחיות שפורסמו במהלך חודש אפריל בכתב העת Annals of Internal Medicine, תקפות לנשים בנות 50 שנה עד 74 בסיכון ממוצע לסרטן שד. המומחים מסבירים כי מהעדויות בנושא אודות התועלת והנזקים בנשים אלה, עולה כי ניתן להשלים בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. גישה זו נתמכת גם על ידי ה-USPSTF, US Preventive Services Task Force. ההנחיות החדשות תקפות לנשים בסיכון ממוצע לסרטן שד, כולל נשים ללא היסטוריה של סרטן שד או הבחנה קודמת של נגע בסיכון גבוה, נשים ללא מוטציות גנטיות דוגמת BRCA1 או 2, או תסמונות סרטן שד משפחתי אחרות, וללא היסטוריה של טיפול קרינתי לחזה בילדות. להלן עיקרי המלצות ה-ACP בנוגע לבדיקות ממוגרפיה כבדיקות סקר לסרטן שד. בנשים בסיכון ממוצע בגיל 40 עד 49 שנים, על רופאים לדון עם המטופלות בשאלה אם להשלים בדיקת סקר לסרטן שד עם ממוגרפיה לפני גיל 50. הדיון צריך לכלול את התועלות האפשריות והנזקים, כמו גם את העדפות של הנשים. נזקים אפשריים עולים על התועלת האפשרית במרבית הנשים בגילים אלה. בנשים בסיכון ממוצע, בגיל 50 שנה עד 74, על הרופאים להציע בדיקת סקר לסרטן שד עם ממוגרפיה פעם בשנתיים. בנשים בסיכון ממוצע בגיל 75 שנים ויותר, או בנשים עם תוחלת חיים של פחות מ-10 שנים, על רופאים להפסיק את בדיקות הסקר לסרטן שד. בנשים בסיכון ממוצע בכל הגילים, אין מקום להתבסס על בדיקת שד קלינית כבדיקת סקר לסרטן שד.
הימנעות ממאכלים בריאים עשויה להיות גרועה יותר מאכילת מאכלים לא בריאים. מנתונים חדשים שפורסמו במהלך חודש אפריל בכתב העת The Lancet, עולה כי יש מקום לשינוי דפוסי התזונה כמעט בכל מקום בעולם, כאשר לא מדובר רק בהפחתת צריכת סוכר ומלח, אלא גם הגדלת צריכת סיבים מלאים ופירות. מן הממצאים החדשים עולה כי מבין 11 מיליון מקרי התמותה בשנת 2017, אשר יוחסו לגורמים תזונתיים, שיעור גבוה יותר מן המקרים נקשר עם צריכה לא מספקת של מוצרי מזון בריאים, בהשוואה לצריכה מופרזת של מזונות לא בריאים. המומחים מסבירים כי דיאטה תת-אופטימלית הינה גורם סיכון הפיך חשוב למחלות לא מדבקות. עם זה, ההשפעה של דפוס התזונה הזה על נטל מחלות לא מדבקות לא נבחנה באופן שיטתי. במחקר הנוכחי הם ביקשו לבחון את הצריכה של מאכלים וחומרי תזונה מג'וריים ב-195 מדינות ולכמת את ההשפעה של צריכה תת-אופטימלית שלהם על תחלואה ותמותה עקב מחלות לא מדבקות. החוקרים העריכו את שיעור מקרי התחלואה המיוחס לכל גורם סיכון תזונתי בקרב מבוגרים בני 25 ומעלה. על בסיס הנתונים שנאספו לצורך המחקר, הם חישבו את השיעור המיוחס לאוכלוסייה באופן ספציפי למחלה, תמותה ושנות חיים מתוקננות לאי-תפקוד, Disability Adjusted Life Years, או DALY, וחישבו את מספר מקרי התמותה וה-DALY על רקע הרגלי התזונה. בשנת 2017, 11 מיליון מקרי תמותה ו-255 מיליון שנות חיים מתוקננות לאי תפקוד יוחסו לגורמי סיכון תזונתיים. צריכה רבה של נטרן, 3 מיליון מקרי תמותה ו-70 מיליון שנות חיים מתוקננות לאי תפקוד, צריכה מעטה של דגנים מלאים, 3 מיליון מקרי תמותה ו-82 מיליון שנות חיים מתוקננות לאי תפקוד, וצריכה מעטה של פירות, 2 מיליון מקרי תמותה ו-65 מיליון שנות חיים מתוקננות לאי תפקוד, היו גורמי הסיכון התזונתיים המובילים לתמותה ושנות חיים מתוקננות לאי תפקוד ברחבי העולם וברוב המדינות.
מעניין לציין כי בישראל נרשם השיעור הנמוך ביותר של מקרי תמותה על רקע תזונתי, 89 מקרים ל-100,000 תושבים. באוזבקיסטן למשל נרשם השיעור הגבוה ביותר, 892 מקרי תמותה ל-100,000 תושבים. החוקרים כותבים כי מחקר זה מספק תמונה מקיפה של ההשפעה האפשרית של תזונה תת-אופטימלית על תחלואה ותמותה עקב מחלות לא מדבקות. הממצאים מדגישים את חשיבות שיפור הרגלי התזונה ברחבי העולם. הם מאמינים כי ממצאי המחקר יסייעו ביישום התערבויות תזונתיות מבוססות ראיות וישמשו בסיס להערכת ההשפעה על המצב הבריאותי.
שכיחות גבוהה של אינסומניה בקרב חולי סרטן. כמחצית מן החולים עם מחלות ממאירות סובלים מתסמיני אינסומניה, כאשר רבים סובלים מבעיות שינה הנותרות למשך לפחות שנה אחת. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Sleep Medicine. החוקרים בחנו את הנתונים אודות 405 חולי סרטן בגרמניה, אשר היו בגיל ממוצע של 59 שנים והשלימו שתי הערכות של חומרת אינסומניה. אחת בוצעה בתחילת המחקר ושנייה ושלמה 12 חודשים מאוחר יותר. הממאירויות הנפוצות ביותר כללו סרטן שד, גידולי ארמונית או אשכים וסרטן מעי גס ורקטום. רוב החולים, 83%, קיבלו טיפול לממאירות בפעם הראשונה. שאר החולים הובחנו עם הישנות או גידול משני באתר אחר. בתחילת המחקר, 49% מן החולים סבלו מתסמיני אינסומניה, ו-13% סבלו מבעיות שינה חמורות דיין כדי לענות על הגדרת אינסומניה. לאחר שנה אחת, 64% מן החולים הללו שהחלו את המחקר עם אינסומניה עדיין סבלו מן התסמינים הללו. עד לתום השנה הראשונה, 53% מן הנשים ו-39% מן הגברים סבלו מתסמיני אינסומניה. בקרב נשים, הגורם היחיד שהשפיע על נוכחות אינסומניה בתום המחקר היה אם הן סבלו מהפרעת השינה בתחילת הדרך. עם זה, בגברים מצאו החוקרים כי דיכאון או שימוש בתרופות פסיכיאטריות בתחילת המחקר נקשרו עם סיכון מוגבר לאינסומניה בתום המחקר. החוקרים כותבים כי לממצאים הללו חשיבות רבה, מאחר שהחולים עשויים להאמין שהפרעת השינה תיעלם עם הזמן לאחר סיום הטיפולים נגד ממאירות או שיפור במצב הרוח שלהם. למרבה הצער, לעתים קרובות לא זה המקרה.
לחץ דופק מנבא טוב יותר מלחץ דם סיסטולי, התפתחות רטינופתיה סוכרתית חמורה. לחץ דופק, pulse pressure, או ההבדל בין לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי, הינו מנבא טוב יותר של רטינופתיה סוכרתית חמורה מאשר לחץ דם סיסטולי. כך מדווחים חוקרים מיפן במאמר שפורסם בכתב העת Journal of the American Heart Association. החוקרים אספו נתונים ממאגר נתונים של מבוטחים ביפן, במטרה לבחון אם לחץ דופק גבוה יותר הינו מנבא טוב יותר מלחץ דם סיסטולי גבוה בלבד של התפתחות רטינופתיה סוכרתית חמורה. מדגם המחקר כלל יותר מ-12,000 משתתפים עם סוכרת. 165 מהם פיתחו מחלת עיניים סוכרתית המסכנת את הראייה ודורשת טיפול, כלומר רטינופתיה סוכרתית חמורה. לאורך חציון מעקב של 4.8 שנים, ההערות המצטברת הייתה 2.83 מקרים ל-1,000 שנות אדם. גורם הסיכון שנקשר באופן ההדוק ביותר עם הערות רטינופתיה סוכרתית חמורה, היה ריכוז המוגלובין מסוכרר. כל עלייה בסטיית תקן נוספת, לובטה בעלייה של פי 2.2 בסיכון הנעל. מנגד, עלייה בסטיית תקן אחת בלחץ הדופק לובטה בעלייה של 39% בסיכון לרטינופתיה סוכרתית, וכל עלייה של סטיית תקן אחת בלחץ הדם הסיסטולי לובטה בעלייה של 22% בסיכון הנעל, לאחר תקנון למשתנים אחרים. במודל שכלל תקנון בו זמני ללחץ דם סיסטולי וללחץ דופק, רק לחץ דופק הדגים יחס סיכון מובהק סטטיסטית. החוקרים מציינים כי לחץ הדם הדיאסטולי ולחץ דם ממוצע לא נקשרו בקשר מובהק עם הסיכון להתפתחות רטינופתיה סוכרתית חמורה. עוד עולה מהנתונים כי לא היה סף המוגלובין מסוכרר, לחץ דופק או לחץ דם סיסטולי, שמעליו הסיכון לרטינופתיה סוכרתית חמורה עלה משמעותית. הדיוק הכולל של חיזוי התפתחות רטינופתיה סוכרתית חמורה עמד על 80% עם ריכוז המוגלובין מסוכרר, 58% עם לחץ דופק ו-54% עם לחץ דם סיסטולי.
מטפורמין עשוי למנוע עלייה חוזרת במשקל הגוף לאחר ירידת משקל ראשונית. מעבר להפחתת רמות הסוכר בדם, טיפול במטפורמין עשוי גם לסייע למטופלים שירדו במשקל לשמור על המשקל החדש. כך עולה מנתונים ארוכי טווח שפורסמו בכתב העת Annals of Internal Medicine. זיהוי גורמים המנבאים ירידה ארוכת טווח במשקל של הגוף עשוי לסייע בשיפור הטיפול במשקל הגוף. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לזהות גורמים כאלו, והחוקרים התבססו על נתוני מחקר DPP, Diabetes Prevention Program, מחקר אקראי ומבוקר שבו נערכה השוואה בין ירידה במשקל עם מטפורמין, התערבות אינטנסיבית לשינוי אורחות חיים או פלסבו. מחקר DPPOS, DPP Outcomes Study, כלל מעקב לאחר סיום השלב הסמוי. מבין 3,234 משתתפים שחולקו באקראי, 1,066 משתתפים ירדו לפחות 5% ממשקל הגוף הבסיסי במהלך השנה הראשונה, והיו במעקב לאורך 15 שנים. החוקרים אספו נתונים אודות המאפיינים האישיים ומשקל הגוף של המשתתפים. לאחר שנה אחת, 289 משתתפים, 28.5% מן המטופלים במטפורמין, 640 משתתפים, 62.6% בקבוצת שינוי אינטנסיבי של אורחות חיים, ו-137, 13.4% מאלו בקבוצת הפלסבו, ירדו לפחות 5% ממשקל הגוף שלהם. לאחר תום שלב הטיפול הסמוי, הירידה הממוצעת במשקל הגוף בהשוואה למשקל הבסיסי, אשר נשמרה בין 6 שנים ל-15 שנים, עמדה על 6.2% בקבוצת הטיפול במטפורמין, 3.7% בקבוצת שינוי אורחות חיים ו-2.8% בקבוצת הפלסבו. גורמים מנבאים בלתי תלויים של ירידה ממושכת במשקל הגוף כללו ירידה גדולה יותר במשקל הגוף במהלך השנה הראשונה בכל הקבוצות, גיל מבוגר יותר והמשך טיפול במטפורמין בקבוצת המטופלים במטפורמין, גיל מתקדם והיעדר סוכרת או סיפור משפחתי של סוכרת בקבוצת התערבות אינטנסיבית לשינוי אורחות חיים וריכוז סוכר גבוה בצום בתחילת המחקר בקבוצת הפלסבו. החוקרים כותבים כי בקרב חולים אשר ירדו לפחות 5% ממשקל גופם לאחר שנה אחת, באלו שחולקו במקור לטיפול במטפורמין, תועדה הירידה הגדולה ביותר בתקופה שבין 6 ל-15 שנים. גיל מתקדם והיקף הירידה הראשונית במשקל היו המנבאים העקביים ביותר של שמירה על המשקל שעבד לאורך זמן.
מיתוסים שגויים בנושאי שינה עשויים לפגוע באיכות השינה ובמצב הבריאותי. אמונות ותפיסות בנושאי שינה כוללות המלצות אודות משך השינה המומלץ, משמעות איכות השינה והדרכים לשינה בריאה. אך כאשר המלצות אלה שגויות, הן עלולות לגרום יותר נזק מתועלת. כך טוענים חוקרים במאמר שפורסם בכתב העת, Sleep Health. החוקרים אספו נתונים אודות המיתוסים הנפוצים ביותר בנושא שינה, וביקשו ממומחים למדע השינה לדרג אותם בהתאם לנכונותם. המומחים השלימו רשימה של 50 מיתוסים אפשריים, דרך חיפוש ברשת האינטרנט, בעיתונות פופולרית ובספרות המדעית. המומחים דרגו לאחר מכן כל טענה, וצוות המחקר צמצם את הרשימה ל-20 המיתוסים המובילים בנושאי שינה, על בסיס דרגת הטעות והיקף ההשפעה על בריאות הציבור. הרשימה סווגה עוד לקטגוריות, כולל מיתוסים אודות משך שינה, זמן שינה, התנהגויות שינה, התנהגויות במהלך היום המשפיעות על השינה, התנהגויות טרם השינה ותפקוד מוחי במהלך השינה. בכל הנוגע למשך השינה, המיתוס שזכה לדירוג הגבוה ביותר היה כי יכולת להירדם בכל זמן ובכל מקום הינה סימן למערכת שינה בריאה. במקום זאת המומחים טוענים כי הדבר מעיד יותר כי האדם מצוי בחסך שינה כרוני, וישנוניות יתר במהלך שעות היום עשויה להיות אחד התסמינים של דום נשימה חסימתי בשינה. מיתוסים אחרים בקטגוריה זו כללו את המיתוס כי מבוגרים רבים זקוקים לעד 5 שעות שינה בלבד, וכי המוח והגוף יכולים ללמוד לתפקד בצורה דומה גם עם שינה קצרה יותר. מצד שני, מומחים לשינה טוענים כי האמונה כי לילה אחד של חסך שינה אינו צפוי להיות בעל השלכות ארוכות טווח על המצב הרפואי, היא נכונה.
בכל הנוגע לתזמון השינה, המיתוס שזכה לדירוג הגבוה ביותר היה כי אין חשיבות באיזו שעה ביום הולכים לישון. במקום זאת, מחקר בקרב עובדי משמרות לילה הצביע על איכות שינה ירודה, כמו גם סיכון מוגבר לדיכאון, סוכרת ומחלות ממאירות. כאשר דרגו המומחים את המיתוסים בנוגע להתנהגויות שינה, הם מצאו כי המיתוסים הגרועים ביותר היו כי שכיבה במיטה עם עיניים עצומות טובה כמעט כמו שינה, וכי במידה שסובלים מקשיי הרדמות, הכי טוב להישאר במיטה ולנסות להרדם חזרה. במקום זאת הם מסבירים כי הפעילות הקוגניטיבית של אדם בזמן שינה שונה באופן ברור מזו של אדם ער עם עיניים סגורות. כמו כן, אלו שלא מצליחים להירדם צריכים לצאת מהמיטה, להימנע מאור כחול ולשוב למיטה כאשר הם עייפים. המומחים לשינה גם הפריחו את המיתוס שעדיף חדר שינה מחומם מאשר מקורר, וההמלצה היא לטמפרטורה של כ-18 עד 21 מעלות צלזיוס.